כי אנחנו באמצע העמוד, מאי ועליהו לתרופה, בדף קוף עמוד א'. מאי ועליהו לתרופה. על מה מדובר? מדובר על האבנים הטובות והמרגליות שהקדוש ברוך הוא עתיד להעמיד בשערי ירושלים. רגע. איפה אתה רואה את זה?
הייתי כבר בירמיה. שם הייתה את הפסוק של ועל הנחל יעלה אסתתו מזה ומזה, ועליהו לתרופה. זה לפני המרגלים.
על מה אתה מדבר? כן, נכון. אתה צודק. כן, לפני כן למדנו, אתה צודק, שעתיד הקדוש ברוך הוא, כן, למדנו את זה בתחילת העמוד, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים ועליו כל מיני מגדים שנאמר ועל הנחל יעלה ועל שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו לחודשיו יבקר כי ממיו מן המקדש ימה יוצאים והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. ואז יש זקן שאמר לרבי ירמיה, אמר לו ישר. אז נשאלה השאלה, מה פתאום הוא צריך להגיד ישר? האם זה לא נקרא חוצפה או הפקירותה שהוא אומר לרב כל הכבוד על מה שאתה אומר, וכי מה שהוא אומר לא נכון, ילמלא דברי החכם הזה, הזקן הזה, אז אומרים שהוא בא לסייע לדבריו, הוא לא בא לכפור בדבריו, אלא מה שהוא שמע שזה כהפקירותה, מה שקרה עם רבי יוחנן ועם האבנים הטובות בשערי ירושלים. טוב, בכל מקרה, מה זה הפסוק הזה שעתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים? אנחנו רגילים שיש בעולם התנגשות בין טומאה לטהרה. כשטומאה וטהרה נפגשים, מי מנצח? הטומאה, נכון? מה? אני שאלתי מי מנצח, האם הטמא או הטהור? מה אתה אומר לי הבחירה? כן, טומאה וטהרה, הטומאה מנצחת. כלומר, אתה לוקח טומאה, מפגיש את זה עם טהרה, הטומאה מנצחת. כלומר, העולם הזה הוא עולם שבו יש חולשה לדברי טהרה. לעומת זה, הקדושה, היא מנצחת את מה שמחוץ לה. כן, למשל, והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, הקדושה היא מתפשטת, והיא מנצחת את מה שחוץ לה. היא מקדשת את החולין וכדומה. כן, כן, יש הבדל בין היחסים של טומאה וטהרה, לעומת קודש וכל מה שמחוץ לקודש, שהקודש מנצח. זאת אומרת שזה נקודת השקפה שונה. לעתיד לבוא יש נחל שיוצא מקודש הקודשים, ואז הוא מקדש את הכל. ברור? למשל, יש פסוק אחר בנושא דומה, בספר יחזקאל, ומעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. מה זה נחל השיטים?
לא היה איזה משהו שנעשה בעץ השיטים, אם זה המשקע?
המשקע נעשה בעץ השיטים, זה נכון. אני שואל מה זה נחל השיטים. שיטים בתת, לא בתו. אבן השתייה זה בתו. מה קרה בדיוק שם? וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. כלומר, הזנות בעל פאור, זה היה שם, בנחל השיטים. כלומר, זה התוכן היותר ירוד מבחינה מוסרית שיש בעולם. עוד משהו היה שם באזור? סדום ועמורה. כלומר, סדום זה המקום הנמוך ביותר בעולם מבחינה פיזית וגם מבחינה מוסרית רוחנית. וזאת אומרת שהתכנים היותר בעייתיים, היותר מסובכים של נפש האדם, נקראים נחל השיטים. שיטים מלשון שטות, נכון? השטות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. המקום הגבוה ביותר בעולם, קודש הקודשים. הגבוה ביותר מבחינה מוסרית, אולי גם פיזית, לא יודע איך להסביר את זה, על כל פנים, מקודש הקודשים יוצא נחל שמטהר. כן? כמו שרבי נחמן ברסלב אמר על עצמו, אני נהר מטהר את כל הכתמים. כן, אז משהו דומה יש כאן, קצת דומה לרבי נחמן ברסלב, שמקודש הקודשים יוצא נחל, והוא משקה את הכל. עכשיו שימו לב מה הוא עושה. הוא מגדל כל מיני מגדים, והעלים לא מתבלים, כן? ועלה הוא לא ייבול. כמו שכתוב בספר תהילים על הצדיק, ועלה הוא לא ייבול. מה זה עלה שלא נובל? זה לא מעניין. בדרך כלל עלה נובל. מדוע העלה נובל? כי הוא צריך לפנות את מקומו לדברים אחרים. הפרי, הפרח וכדומה. זאת אומרת שבעולם יש אמצעי ויש מטרה. כל זמן שאנחנו נתונים בתוך האמצעים, אולי אפשר להשתיק אותם שם? להגיד להם שיש פה שיעור ושזה נורא מפריע הצעקות שלהם? כל זמן שיש אמצעי, כלומר, האמצעי צריך להגיע לאיזושהי מטרה. ברגע שהגענו למטרה, האמצעי יכול ללכת. וזה דבר מאוד מתסכל. מסכנים האמצעיים. מה הם עשו מסכנים שהם צריכים ליבול? אבל לעתיד לבוא, טעם העץ כטעם הפרי. כלומר, העלה לא בלה. כן. זאת אומרת שזה מה שקורה. לא רק שהעלה הוא לא בלה, העלה הופך להיות בעצמו מטרה. ועלה הוא לתרופה. עד כאן מובן? זה המצב של העולם השלם. אז בואו נקרא את זה. מה? הוא מקדש גם את מה שהוא תמה, וזה בעיה. אז זה שביעה של הקודש בתוך התומה. אז צריך לגאול את הקודש משם. זה משפיל אותו ומעלה אותו כאחד. כלומר, זה דומה למשל מה שמצאנו בדתות המונותאיסטיות, ששאבו ניצוצות של קדושה מתוכנו. אז זה חיזק אותם, החליש אותנו, וצריך לגאול משם. בסדר? אז מתוך כך מובנת השאלה של הגמרא, מהי ועלהו לתרופה? כן, מה זה בא לרפא? רבי יצחק בר אבודימה ורב חסדא. כלומר, הם נחלקים, מה זה בא לרפא? מה זה בא לרפא? חד אמר, להתיר פה של מעלה. כלומר, הפה שבו האדם מדבר, אם הפה, אם האדם נגיד לא יכול לדבר, או יש לו קלקול בפה, העלה מרפא אותו. ואחד אמר, להתיר פה של מטה. מה זה פה של מטה? העקרות, כן? הרחם. הרחם הוא פה, והפה הזה לפעמים צריך תרופה. כן? עכשיו, מה ההבדל בין פה של מעלה לפה של מטה? זה אותו הדבר. רק שמהרחם נולדים גופים, מהפה נולדים דיבורים. אבל זה אותו הדבר, זה לידה וזה לידה. כן? ולכן הפסיכואנליזה גם אומרת את זה, שיש קשר בין הפה לבין הערווה, זה אותו העיקרון. כן, אבל הוא אמצעי, סופר אמצעי, אמצעי שמרפא. כן. יש יחס בין הפה של מעלה לפה של מטה. כן, זאת אומרת. זה כל פרויד מלא מזה, כן, פסיכואנליזה, זה פרויד, כן. התמרנמה, מצאנו גם כן שהוויכוח הזה מופיע אצל המוראים, חזקיה אמר להתיר פה אילמין, בר כפרה אמר להתיר פה עקרות. רבי יוחנן אמר לתרופה ממש. כן, כלומר זה בא לרפא מחלות. כן. רבי שמואל בר נחמני אמר להתיר רבי שמואל אומר לתואר פנים של בעלי הפה, כן, לתרופה. אז הוא אומר זה כאילו נוטריקון, לתואר פנים של בעלי הפה. דרש רבי יהודה ברבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו או זיוו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים. כן, על מה מדובר? העולם הזה יש לו קושי לקבל דברי תורה. מדוע? מאיפה באה התורה? מלמעלה מאוד. עולם הזה, עולם הטבע. לכן כלומר, אי אפשר לזכות לתורה בעולם הזה אם לא מבטרים במידה מסוימת על שלמות העולם הזה. ולכן, כדי לזכות לדברי תורה, צריך להיות מוכן להשחיר פניו. מה זה להשחיר פניו? מתי הפנים הן שחורות? כשאדם רעב. כן? אז משחירים פניו. זאת אומרת, הוא מוותר אפילו על הצרכים הבסיסיים ביותר, מתוך כך הוא יכול לזכות לתורה. אבל הוא לא יכול לזכות לתורה מתוך תענוגות, אכילה ושתייה וכו'. אם הוא לא יוותר, הוא לא יזכה לתורה. כן. זה בהתחלה. בהתחלה, כל המשחיר פנה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מביא גזירו לנו. כן, כלומר, יש בגמרא מקום שבו כתוב, קודם כל בספר משלי, נאמר על החוכמה, כלומר חוכמת התורה, שהיא נקראת תושיה. מה זה תושיה? לא, לא תושיה, תושיה, בלי עין. מה זה תושיה? תושיה זה כוח, נכון? תושיה זה כוח. והגמרא דורשת שלמה נקראת תורה תושיה? שמתישה כוחו של אדם. זה בדיוק הפוך. מהפשט של המילה, נכון? תושיה מלשון להתיש, מתשש את כוחו של אדם. מאוד מוזר, לא? האמירה הזאת. עכשיו, יש בזוהר על סיפור על צדיק אחד, תלמיד חכם, שהגיע לנחל שהוא צריך לעבור אותו, ולא היה גשר ולא הייתה מעבורת. והיו אמו, זקנה וילד. והוא אמר להם, טוב, אין בעיה, אני אקח אתכם על הכתפיים, נעבור את זה בשחייה. אמרו לו, זה לא יכול להיות, שהרי אתה תלמיד חכם, ותורה מתשת כוחו של אדם. ענה להם, אני יודע מה שאתם אומרים, לקח אותם על הכתפיים ועבר בשחייה. מה הדבר הזה מלמד אותנו? שיש שני סוגי תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם של הגמרא, יש תלמיד חכם של הזוהר. תלמיד חכם של הגמרא, כשהוא נפגש עם התורה, התורה מתישה את כוחו. למה? בגלל שהוא נפגש עם תוכן כל כך עליון, שזה מבטל את התוכן התחתון. כלומר, הוא צריך לוותר במידה מסוימת על השלמות של העולם הזה, לכן הוא צריך גם להיות עייף, מותש, מדברי תורה. אבל תלמיד חכם של הזוהר הוא כבר בשלב השני. הוא כבר יפנים את הכוחות האלה, ואז במקום שזה יתיש אותו, זה מחזק אותו, ואז התורה הופכת להיות תושיה כפשוטו. בסדר? מה? השלב הראשון הוא הכרחי. הוא הכרחי, השאלה היא באיזה מינון. הרב קוק אומר שבארץ ישראל פחות. אבל זה לא שאי אפשר, שאפשר לגמרי בלי מסירות נפש. תראי, זה מסירות נפש כלשהי, שאם לא כן, האדם אחוז בגסות של העולם הזה, אז הוא לא יכול לקנות דברי תורה. כן?
אבל איך מפחים את התושייה ומגדירים אותה כתשישות?
זה כמו אדם שאמרו לו, אתה כדי להיות חזק, אתה צריך לעשות התאמנות. הולך לחדר כושר, חוזר שבור לגמרי. אומר, אתם אמרתם שזה יחזק אותי. כן, זה בגלל השלב הראשון, כי אתה עדיין לא בריא. לכן המפגש עם הפעולות המבריאות זה אדרבה מתיש. אבל מצד האמת זה מחזק. מובן? טוב. מה? אבל זה אומר דבר מאוד מעניין לגבי התורה. התורה יש לה הופעה חיצונית לפעמים דוחה, שחורה. כן? זה משחיר פניו, אבל זה בגלל שהיא עליונה מאוד, ולכן היא מחפשת לה כלים לא לגמרי נעים בעולם הזה. כן.
כאילו נראה כאילו חצי מהלימוד תורה שאנחנו עושים, על החשיבות הלימוד תורה.
חצי מהלימוד שלנו זה החשיבות, לימוד על חשיבות לימוד תורה. ככה אתה אומר?
לא חצי, אבל זה הרבה.
לא, זה מעט מאוד. לימוד תורה? זה ללמוד את התורה, מה הבעיה? כל התורה כולה. לא רואים למה שיהיה הבחנה בין חלק זה לחלק זה. זה נראה לי. כלומר, אלא אם כן תביא לי הוכחה שלא. אבל על פניו, כשאומרים ללמוד תורה, זה כל מה שהוא תורה. יש הרבה דברים שהם תורה. נכון? יש לי אדם אחד שזה יותר קל תחום מסוים, אחר קל לו תחום אחר. אבל כל התורה כולה דורשת איזושהי מסירות נפש מסוימת, מינימלית. כן. אמר רבי תנחום ורבי חנילאי, כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, שנאמר ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. שימו לב שכל הביטויים האלה מדברים על עולם הבא במובן של משהו שהוא למעלה מהשגת האדם. כן, מראהו כלבנון, בחור כארזים. מה זה הלבנון? לבנון זה מקום שבו יש ארזים, אבל זה גם מקום שמלבן, מלבן עוונותיהם של ישראל. כלומר, זה הצבע הלבן הראשוני, הבלתי נתפס, הלובן המבהיק. או כמו כן גם מה שכתוב כאן, ירוויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם. מה זה עדניך? עדניך, מלשון? עדן. מה זה עדן? עדן, זה העולם הבא. כי עדן. כי בו הנפש מתעדנת. מה אמרת? מלשון עידן. עידן הוא מלשון עדיין. מה שעדיין לא הגיע. זה נקרא עדן. עידן ועידנים, או עדנה לא ראיתי, וכדומה. כן, אז יש בגמרא במסכת פסחים, שמצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה. מה זה פרסה? 4 קילומטר. אז כמה זה 400 פרסה? 1,600 קילומטר. 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר זה מצרים. אומרת הגמרא, מצרים אחד מ-60 בקוש, ביבשת אפריקה. וקוש אחד מ-60 בעולם. ועולם אחד מ-60 בגן. והגן אחד מ-60 בעדן. כתוב גן בעדן. נכון? אבל כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז איך להבין את זה? איך אפשר שהגן יהיה גם בעדן, ושגם מעדן יוצא נחל להשקות? פשוט מאוד. תצייר לעצמך, הגן מקיף את העדן, העדן מקיף את הגן. אז הגן נמצא בעדן, מצד שני, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. בסדר? אז הגן, אחד מ-60 בעדן, עדן אחד מ-60 בגהינם, נמצא כל העולם כולו, ככיסוי קדרה לגהינם. כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. מה זאת אומרת שהעולם כולו הוא כיסוי קדרה לגהינם? מה? קדרה? סיר. כן, מה? סיר, כן, קדרה. נשאלת השאלה, מה זה גהינם? שהעולם הוא הכיסוי שלו. העולם לפי היהדות, מאיפה הוא בא? מה פתאום מהקדוש ברוך הוא? העולם הוא לא חלק מהקדוש ברוך הוא, שיצא מהקדוש ברוך הוא. יש מעין, נכון? כלומר, יש קודם כל, אם כן הקדוש ברוך הוא קודם כל ברא את העין, ועל יסוד העין את היש. נכון? לא, אבל יסוד העין נברא היש. זאת אומרת שצריך קודם כל איזושהי ריקות, ועל יסוד הריקות הזאת מופיע היש. הריקות הזאת קוראים לה גהינם. למה קוראים לה גהינם? כי אם חוזרים אליה, זה היעדר. הריקות מאלוהות. מקום שהוא ריק מאלוהות. ריבונו של עולם צריך לפנות את עצמו כדי שיהיה עולם, לא? מה העולם מה?
העולם הזה הוא כן.
לא, בתוך היש, בתוך העין אתה נותן איזושהי ממשות ליש. זה הריק המקורי. כן. לפי זה מה? דומה. כן, הגמרא בחגיגה אומרת, תוהו, זה קו ירוק שמקיף את העולם כולו. אנחנו נוצרנו מגיהינום, יפה. יוצא לפי זה שגיהינום זה דבר מאוד חיובי, כלומר זה מה שמאפשר את היש. תראה, או שאתה בא לשיעור כדי לשמוע מה שאתה רגיל לשמוע, או שאתה בא לשיעור כדי ללמוד מה שלא ידעת. מה אתה אומר? מה אתה מעדיף? ללמוד מה שלא ידעת. יפה. זאת אומרת, אנחנו לא ידענו, אבל עכשיו אנחנו יודעים בזכות השיעור של הרב שרקי, ובזכות הגמרא במסכת פסחים, שהגיהינום זה הראשית של כל ההוויה. בסדר? עכשיו מובן? כי עוד, כאילו מה? זה נוצרי? למה זה נוצרי? אסוציאטיבי זה נוצרי? אני לא הבנתי למה. אני ממש לא מבין מה שאתה אומר, זה בדיוק הפוך. אם אנחנו אומרים שהעולם הוא יש מאין, יוצא לפי זה שהעין הוא הפוטנציאל של כל היש. זה מצוין. אם אני מכנה את העין הזה גיהינם, אז גיהינם הוא הפוטנציאל של כל היש, מה הבעיה? אבל אני אשאל אותך שאלה. כמה שווה, מבחינה מתמטית, כמה שווה עין? אפס, נכון? בוא נבדוק, מה? זה מה שאתה אומר. אני רוצה עכשיו שנעשה בדיקה מתמטית. כמה שווה אפס? לא נכון. אני יכול להגיד משהו? האפס שווה A ועוד מינוס A. צודק או לא? כש-A שווה מה? מה שאני רוצה. יכול להיות שווה 17 וחצי, יכול להיות שווה מיליארד ורבע, לא משנה מה, נכון? כלומר, אם אני לוקח כוח אינסופי, ולעומתו כוח אינסופי נגדי, כמה אני מקבל? אפס. וזה שהאפס הוא גונז בתוכו את כל הפוטנציאל של כל היש כולו. כי זה סך כל מה שיש, מכל הכיוונים, זה אפס. נכון? אם פלוס A ועוד מינוס A שווה 0, יוצא ו-A שווה כל גודל שהוא, מכאן יוצא שה-0 כולל בתוכו את כל היש כולו, עם כל האופציות האפשריות.
איך זה עובד? אם כל היש כולו בעצם מתנגד לחד השם, זה מבטל
לחד השם, אז זה 0. בדיוק, מבטל, סימן שכל הכוחות נמצאים שם. ורק בעיניי זה ריקות, אבל זה בכלל לא ריקות. מה שאני קורא לו ריקות הוא מלא ישות. והראיה שלפעמים יוצא מן העין הזה יש. כלומר, כשחזל אמרו שהעולם נברא יש מעין, הכוונה שמתוך האפס יצא רק חלק מסוים מהפוטנציאל הגנוז בו. אז יש, אנחנו מוצאים את היש. רגע, הבנת מה שאני אמרתי? אני חוזר על זה. אם אני לוקח את כל המציאות כולה, האפשרית, אז יש לי אפס, נכון? כי יש פלוס ומינוס, נכון? עכשיו, אם אני מגלה איזשהו יש, זה רק חלק ממה שגנוז בתוך האפס הזה, שיצא אל הפועל. יוצא לפי זה שהיש הרבה יותר קטן מן העין. היש זה מימוש חלקי של העין. עד כאן מובן? יוצא לפי זה שהמושג גיהינום, שאני השתמשתי בו, או שהגמרא משתמשת בו, הוא מושג מאוד מאוד מלא בתוכן. הוא המקור של כל היש. יוצא לפי זה שמה זה ללכת לגיהינם, זה לחזור אחורה, מן היש אל העין. זה אידיוטי לחזור מן היש אל העין, כי הרי העין לא נעשה, אלא כדי שמתוכו יופיע היש. אם במקום להתקדם בישות, אתה חוזר אחורה אל העין, זה גיהינם, כמושג של התרבות הכללית.
אז למה אין פה את אלוהים? אם יש פה את כל הכוחות, כל היש,
אגב, מי שעכשיו מתקשר, עכשיו, אם מישהו עונה לפלאפון שעכשיו מצלצל, נא להגיד לו שאני לא נמצא. כן, מה אתה אומר? למה זה עכשיו כדבר שלילי? אני לא יודע למה זה עכשיו שלילי. מה ששלילי זה לחזור לשם. כן, זה כמו שמשל, רחם, זה דבר טוב? רחם, זה דבר טוב או לא? כן, אבל אם רוצים לחזור לשם, זה גילוי עריות, זה קצת בעיה. זאת אומרת, זה אדם שפסימי, נכון? זאת אומרת שהרחם הוא דבר טוב, אם הוא משמש מהרחם אל החיים. אם מן החיים אתה רוצה לחזור אל הרחם, זה שלילי. אז זה בדיוק מה שעושה הגיהינם. הגיהינם זה כשהאדם רוצה לחזור מן היש אל העין. אז הוא בגיהינם. הבנת מה שאני אומר או לא? בסדר. מה אתה אומר? בוודאי שזה אפשרי. לחזור אל העין? בוודאי. בוודאי אפשרי. כל פעם שאדם עושה רע, הוא בעצם חוזר אל העין. כי במקום לבנות, מה זה טוב? זה מה שבונה את החיים, רע זה מה שמערער את החיים. אז ברגע שאני מערער את החיים, אני חוזר לטוב עבור. פשוט מאוד, כן. מי אמר שהוא לא שם? אני לא אמרתי את זה. כן, עדיין. איך אמר רבי נחמן מברסלב? אלוהים נמצא בכל מקום, במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. יעיינה כבודו בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך דלת. שמה מסביר את זה יפה, באות ב'. בסדר? טוב. מה?
כאילו, המשוואה הזאת של ה-A פלוס מינוס A, זה אומר שכאילו, עוד לא עשינו את השווה 0, כאילו אנחנו נמצאים בתוך ההתנגשות?
למה? אם אתה לוקח כל ה-A ועוד מינוס A, יש לך כל העין.
כן, אבל מתי זה, מתי הגדרנו ש-A זה 17 וחצי?
לא, זה יכול להיות 17 וחצי, זה יכול להיות גם 18 ורבע. כלומר, הפיזיקאים אומרים שאם אתה לוקח את כל החומר וכנגדו מסה שווה של אנטי חומר, אתה מחלה את העולם, נכון?
אנטי חומר זה לא קיים בעולם שלנו.
לא יודע, אנטי חומר קיים בעולם שלנו. לפחות הפיזיקאים אומרים שיש. רק שאומרים שיש יותר חומר מאשר אנטי חומר. בזכות זה העולם קיים. אבל איך תדע, אם אין גלקסיות שלמות של אנטי חומר באיזשהו מקום, שיוצרים חורים שחורים איומים, בולעים את הכל. זה מה זה חור שחור? חור שחור זה משהו נורא, למשל אם אתה לוקח מסעית מלאה בחורים שחורים שעולה במעלה ההר. תוך כדי העלייה, אחד החורים השחורים נופל על הכביש. ואז אתה עושה רוורס, נופל לתוך החור השחור. כן. הלאה. לא, ממש לא. לא, לא, לא. התיאולוגיה היוונית אומרת שבאנו מהכאוס. אנחנו אומרים שיש מישהו שרצה שנבוא מהכאוס. יש בראשית לפני תוהו ובוהו. כן, מה אתה אומר? איתי, רצה להגיד משהו, לא?
מעניין.
מעניין, תודה. זה חיזוק חיובי אני מקבל. יופי. עכשיו, אז זה מה שנקרא, וכל זה כדי להסביר את המושג עדן, כן? ונחל עדניך תשכם, העדן, המסגרת הכללית של היש, וזה מה שאנחנו זוכים לו לחיי העולם הבא. מובן? מה? ביחס אלינו כן, כלומר, הרי אף אחד עוד לא היה שם. מה שנקרא, עין לא ראתה, אלוהים זולתך. כלומר, אני לא הייתי בעדן, אתה לא היית בעדן, מבחינתנו העדן הוא עין.
אז זה לא עניין שחזרה בחוזר
בעין? כן, גם כשאתה חוזר אז לעין הזה, זה עין מלא תוכן. כשאדם מוכן לקבל על עצמו להיות עין, אז הוא מקבל במתנה את העני שלו. העין אותיות עני, כלומר, בעוד שבמיסטיקות המזרחיות, החזרה אל העין זה ההתאפסות, ההיעלמות. כן, אצלנו, המפגש עם העין נותן לנו את הישות. לכן, למשל, באוניברסיטה כשלומדים על מחקר השוואתי של הדתות, ואומרים שגם ביהדות וגם בבודהיזם, כלומר, גם בחסידות וגם בבודהיזם, יש קווי דמיון, שהרי שניהם מדברים על ביטול היש. זה פשוט שטחיות שאין כמותה. כן, כי ביטול היש הבודיסטי הוא ייאוש, אין משמעות לכלום. בביטול היש החסידי, עד רבה, על ידי הביטול אני מקבל את העני שלי. ברור?
זה לא באמת ביטול, זה עניין שביטול מהפשוט.
זה ביטול ולא התאפסות. ברור, זה המילים דומות, אבל בכלל אותו הדבר. יש מישהו שמתבטל אצלנו, כן? אז יש מישהו.
עצם ההגדרה של הכאוס, של העין שבא לפני, זה מייאש. למרות שאני יודע שיש מישהו שרצה את
הכאוס. אדרבה, זה נותן הרבה מאוד כוח. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, בתוך הפנימיות של המים, של הכאוס, יש רוח אלוהים שמרחפת. זה רוחו של מלך המשיח, אומר המדרש. בדיוק.
זה הולך להתממש כל הגיהנום הזה, הולך לקבל את היש שלו?
זה בדיוק העניין. שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש. ואוצרותיהם המלא. כלומר, המתנה של אחרית הימים זה לקבל את הישות. אתה יודע?
כלומר שכל גיהנום הופך לעדן.
בדיוק, הופך לגן עדן. כן. כי אתה רב דימי. כשהגיע רב דימי, מאיפה הוא הגיע? מארץ ישראל. אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו, שנאמר ברוך השם יום יום יעמוס לנו סלע, האל יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. כן, אמר לי אביי, וכי אפשר לומר כן, ולא כבר נאמר, מי מדד בשער לא מים, ושמיים בזרת תיקן. כלומר, איך אתה יכול לומר שהקדוש ברוך הוא יעמיס מלוא אומסו על האדם, וכי אפשר בכלל למדוד, כלומר, הרי אין גבול למה שהשם נותן. אז אם השם ייתן ללא גבול, לא נוכל לעמוד בזה. כן, זה הקושיה של אביי. אמר, מה הייתה עמל השכיחת באגדתה? דאמרי במערבה המשמה דרבה ברמרי, כלומר, למה אתה לא מצוי באגדות? שאמרו במערבה, מה זה מערבה? ארץ ישראל. משמה דרבה ברמרי, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא, יש בגמטריה תלת 110 הווה. קודם כל, מה זאת אומרת שהוא אומר לו, למה אתה לא מצוי באגדה? כן, הוא אומר, אתה לא מצוי באגדה? עד כמה שאני יודע, המשפט הזה כתוב בסוף המשנה, בשם רבי יהושע בן לוי. אם תסתכלו בסוף המשנה, בסוף סדר טהרות, כתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, 310 עולמות שנאמר, להנחיל לו הווה יש ואוצרותיהם המלא. אז אם כך, זה כנראה, אצל חכמי הגמרא האלה, זה לא היה כתוב במשנה שלהם. אלא זה תוספת מאוחרת שהוכנסה למשנה. כן, דבר מעניין. מה זאת אומרת? לא, המוראים, אין דבר כזה שהמורה לא למד משנה. אין, אתה לא מתחיל קורס ראשון באמוראות, לפני שאתה יודע את כל שס המשניות בעל פה. לא קיים. נכון? אלא מה? יכול להיות ברייתא שהמורה לא יודע. זה כן. אבל משנה לא ייתכן שלא ידע. אז אם הוא לא יודע את זה, סימן שזה לא במשנה. בסדר? ולא כמו שמודפס לפנינו. מה? לא הבנתי את השאלה. כן, אז הוא עושה כאילו שהפסוק בתהילים לימד אותו את זה, נכון? ברור שלא. הפסוק בתהילים הוא רק אסמכתא. הידיעה הזאת היא ידיעה פנימית של היהדות.
שבא
מאיפה? מרוח הקודש, מה זאת אומרת? מהנבואה. כן, הרי מה זה בעלי אגדה? בעלי אגדה זה אנשים שאם הם היו חיים בתקופת הנבואה, הם היו נביאים. אבל הם לא בתקופת הנבואה, אז הם בעלי אגדה. רוח הקודש, כלומר מסורת הנבואה, מוצאת את הביטוי שלה המרכזי בתורת האגדה, לא בהלכה. כי ההלכה זה שכל, והאגדה זה נבואה. מה זה? לא, לא, זה לא מגיד. זה ההיגיון הפנימי של רוח הקודש של האומה. אז הוא מייצר את הידיעות האלה. לכן הוא אומר, צריך להיות מצוי באגדה. כלומר, מה היא טעמה לשכיחת באגדתה? למה אתה לא מצוי שם? כן? מה?
אבל מה אתם יכולים להגיד את ההתחלה הזאת של
כי ישראל הם לא נביאים הם, כי ישראל הם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, שרוח הקודש לא פסקה מן האומה, גם אחרי הפסקת הנבואה. מה הכללית? עם אלה זה מאיר בפרטים. כלומר, זה מתחיל מהכלל, וזה מאיר בפרטים.
אז יש נבואה?
לא, יש רוח הקודש. מה ההבדל? הנבואה זה כשיש נוכחות אלוהית בעולם, כשהנוכחות הזאת פוסקת, היא נשארת בגדר של סוג של נוסטלגיה, ושייכות אינטואיטיבית לדברים האלה. מה פתאום? נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם? מתי זה נאמר? זה הנביאים אמרו את זה. אבל זה הנביאים אמרו את זה, זה ביחזקאל. אבל בימינו אין נוכחות אלוהית בעולם. מה? מה? לא הבנתי. אני יודע דבר אחד. אני יודע דבר אחד, לפי היהדות, שהעולם נברא, נכון? אם העולם נברא, סימן שהעולם הוא לא אלוהים. נכון? הגיוני או לא? יפה. אז אם העולם הוא לא אלוהים, אז לפעמים יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא אל עולמו, לפעמים יש הפסקה של הנוכחות הזאת. ולכן יש תקופות שבהן יש נביאים, יש תקופות שבהן אין נביאים. מה שאנחנו כבר מזה 2400 שנה, אנחנו תקועים בלי נבואה. איך יכולים להחזיר את זה? השתבח שמו לעד שישיב לנו את הנבואה. זאת אומרת, מה שנקרא, עד שיערה רוח ממרום עלינו. מצפים. גם. תלוי בעוד כמה נתונים, אנחנו עובדים על זה לא רע. כלומר, אנחנו עבדנו בשנים האחרונות, במאה השנה האחרונות, כדי להחזיר את התנאי הראשון לנבואה. הקמנו מדינה, כן. זה דבר לא רע. לא מספיק, אבל זה נתון מאוד חשוב. כן. לך תדע, איפה אני יודע? יסוד כיסא השם בעולם. אל הארץ אשר אראך. נכון? איך כתוב בבראשית רבה? שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, עד שאתה מאיר עליי לפניי במסופוטמיה ובחברותיה, בוא והאר לפניי בארץ ישראל. מה? אוטונומיה? לא, 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 לא. אם ישראל חיים תחת שלטון של גויים, אז זה עבודה זרה. מה? דברים פשוטים מאוד. כלומר, ריבונו של עולם, כתוב בגמרא, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם, נכון? וכל אדר בחוץ על הארץ כעובד עבודה זרה. נכון? כתוב בגמרא או לא? עכשיו, הגמרא מביאה הוכחה מאיפה? מאיפה יודעים שכל אדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה? כי גירשוני היום, מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. מי אמר את זה? דוד המלך. ואיך אמרו לו לעבוד עבודה זרה? כי הוא צריך לברוח לאחיש מלך גת. איפה זה גת? ליד צומת מסמיע. אז למה הוא אומר שהוא בחוץ לארץ? ועובד עבודה זרה? כי זה תחת שלטון של הפלישתים. בסדר? אז ברור שאם אתה עצמאי, אתה הפסקת לעבוד עבודה זרה. ולכן באמת חז"ל אמרו, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ברגע שאתה עבד למישהו אחר, אתה לא עובד השם, אתה עובד עבודה זרה. וכן מובא במדרש שוחר טוב, שכשבחצות לילה הייתה מכת בכורות, בא פרעה למשה. אמר לו, תצאו מפה. אמר לו, אנחנו לא יוצאים בלילה. אנחנו לא גנבים. אמר לו, אבל אם אתם לא תצאו עכשיו, אני חושש שיהיו עוד מכות. אמר לו, אם אתה רוצה שלא יהיו, תשחרר אותנו. מיד התחיל פרעה, צובח ואומר, עד עכשיו הייתם עבדים לי. מכאן ואילך הרי אתם ברשות עצמכם, והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם. כלומר, מה המדרש מבין? שעצם העובדה שאנחנו מפסיקים להיות עבדי פרעה, בזה אנחנו הופכים להיות עבדי השם. כלומר, העצמאות המדינית היא עבודת השם האמיתית. כל הזמן שאין עצמאות מדינית, אתה עובד עבודה זר, או אתה עובד לפרעה. ולכן אתה גם לא יכול לומר הלל. ולכן התחיל פרעה ואומר, הללויה, הללו עבדי השם. אתם צריכים לעבוד, אתם צריכים להללו בגלל שאתם עבדיו. הייתה עצמאות מדינית ברגע שפרעה שחרר. כי באותה שעה הפסקנו להיות עבדים שלו, נהיינו עצמאים. עם מלך, משה. היה לנו מלך, הפכנו להיות ישות פוליטית העומדת בפני עצמה. בלי טריטוריה, נכון. היינו מדינה, בלי טריטוריה, נכון. מה? ודאי. היו למשל, אתה תראה, הרבה פעמים במהלך ההיסטוריה היו שבטים שלמים עם מלך שכרתו בריתות עם רומא, והם היו נוודים. הגותים למשל, היה להם מלך, למרות שלא הייתה להם טריטוריה. ארץ ישראל זה משהו מאוד מהותי, כן. הייתה עצמאות בלי ארץ ישראל, זאת עובדה, מה אני אעשה? מה? כן. מה זה 310? כן. אז זה מה שהוא אומר לו. קודם כל, אתה צריך להיות שכיח אצל אגדתא. כלומר, כשאמרת מלוא אומסו, מלוא אומצו, אומסו של הצדיק. והצדיק צריך לקבל 310 עולמות. למה 310? 300 זה 3 פעמים 100. 300 זה 3 פעמים 100. כן? זה מתמטיקה פשוטה. ו-10 זה עוד 10. נכון? אז יש לכם 100 ועוד 100 ועוד 100 ועוד 10. זה יוצא 4 מישורים שונים. לפי הקבלה, 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עולם האצילות עשוי מ-10 ספירות, 10 מאמרות, והעולמות של בריאה, יצירה ועשייה הם מכפלה פי 10, כלומר פירוט פי 10 של עולם האצילות. יוצא לפי זה שיש לכם 310 עולמות, מה כזה מסובך? בסדר? לפי הקבלה, לפי הקבלה... לא. לא, לא, לא. יש לך 4 עולמות לפי המקובלים, נכון? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עולם האצילות הוא עולם של אחדות, עולם של בריאה, יצירה ועשייה, של פירוד. לכן בבריאה, יצירה ועשייה אתה מכפיל פי 10, כלומר, כל אחד מה10 מתחלק ל10, יוצא 100. 100 ועוד 100 ועוד 100, כנגד בריאה, יצירה ועשייה, ועוד 10 של אצילות, יוצא 310, מה הבעיה? זה צריך להיות שכיח, גבי אגדת. זה בדיוק מה שהוא אומר. כן. כן. איך הרמב״ם מבין את זה? הוא הסביר שהגמטריה היא משל, משל ליש. כלומר, מה זה היש? צריך להבין. כל זמן שאינני מגיע לשלמות, אני לא יודע אם אני שייך ליש או לעין. כלומר, שאלה, מה הלגיטימיות של האני שלי? אומר הרמב״ם, כל זמן שלא קנית חוכמה, האני שלך רופף. ברגע שקנית חוכמה, האני שלך נצחי. אז הוא הופך להיות יש. בסדר? זה ככה הרמב״ם יסביר את זה. בסדר? אבל לפי הקמא המקובלים, המספר 310 יש לו משמעות יותר. כן. אז... איך תדע? איך תבין את זה איך שאתה רוצה? עכשיו, יש בקבצים מכתב יד קודשו של הרב קוק. כן, הרב קוק יש לו קבצים מכתב יד קודשו בהוצאת רמת גן. כן, זה לא השמונה קבצים. יש עוד שני כרכים, קרים קבצים מכתב יד קודשו. אז שם יש איזו פסקה של הרב מצעירותו, ששם הוא אומר שאולי 310 עולמות זה כוכבי לכת. כוכבי לכת. מה? מה זה מה? כוכבי לכת? מה זה? עשית? מאיזה מדינה באת? אמריקה הצפונית. כוכב לכת בעברית, באנגלית זה פלנט. בסדר? אז זאת אומרת, יש הרבה כוכבי לכת בעולם, ואז אולי, זה אומר הרב קוק, זה כדי לתת 310 עולמות לכל צדיק וצדיק. כן? לא, לכל צדיק וצדיק. נגיד שיש לך מיליארד צדיקים, אתה צריך 310 מיליארד כוכבים לתת לכל אחד. כן? שישי לכולם. לך זה, אתה צדיק, פתאום נופל עליך, הנה, לך תפל עכשיו, יש לך 310 כוכבי לכת. וואי, איזה... לך תדע, כן? כן, זה לא פשוט, החייזרים יש להם בעיות. כלומר, כשחייזרים מגיעים לכאן לביקור, אתה שואל אותם, האם כולכם ירוקים? כן, כולנו ירוקים. לכולכם יש אנטנות, כן, כולנו יש אנטנות. ושלושה ושמונה עיניים, כן, כולנו יש שמונה עיניים. ושלושה קרניים, לא, זה רק ליהודים. כן. טוב, אז איפה היינו? לא יודע, מה אתה עושה? אנשים רבים כדי לקבל אישור לבניית מרפסת. אז פתאום אתה מקבל כוכב לכת שלם. מה? כן. לא, זה בא להסביר פה את היחס בין העין לבין היש. כלומר, נגיד, אנשים מתהלכים בעולם עם הרבה שיטות. יש לי שיטה משלי, לך יש שיטה משלך וכל. והשאלה מי צודק? כן? מי צודק? אז כלומר, כל אחד רוצה שהמחשבות שלו תהיינה המציאות. כלומר, שאיפה שאתה תהיה היש. וזה בדיוק מה שאומר, שלעתיד לבוא, כל צדיק וצדיק מקבל את היש שלו. כמו שהרב שלמה זלמן אוירבך אמר פעם, שכל צדיק קיבל אות מן השמיים, שהשיטה שלו היא הנכונה. אבל מה? הבעיה היא שהצדיק לא יודע שגם החבר שלו קיבל אות כזה. כן. מה אתה רוצה? לפי זה הנסיך הקטן היה צדיק. למה? יש לו רק כוכב לכת אחד, מסכן. כן, זה לא הרבה.
להשאיר,
B-112, לא, כמה זה, מה? העשיר שם, כן, הצדיק, הצדיק הזה, כן, כן. איש עסקים, איש עסקים, כן. נכון, כן. טוב, בזאת סיימנו את השיעור. נמשיך בפעם הבאה. שלום.